ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו ממשיכים בעניינו של גדעון. ראינו בינתיים את שני החלקים הראשונים של הפרק. אנחנו רוצים להמשיך היום לחלק השלישי. החלק הראשון עסק ב החלק הראשון עסק ב במצב, זאת אומרת שיש איזשהו סיפור עם, עם, עם מדיין, מה בדיוק הם עושים, איך הם עושים וכו' וכו' וכו'. החלק השני שבו דיברנו, בשבוע שעבר, הוא החלק משמעותי של ענייני הנבואה, שדיברנו האם הנביא, האם הקדוש ברוך הוא מתגלה לנביא, האם המלאך מתגלה לנביא, איך אנחנו מבינים, את כל הפרטים הללו. ראינו את הרמב״ם, המאוד יסודי בענייני, בסוגיית הנבואה, שזה דברים מאוד יסודיים, בלי קשר, לשופטים ולגדעון וכולי, אלא, בכלל לכל, לימוד שהוא. ובזה פחות או יותר סיכמנו, בשבוע שעבר, את, מה שראינו, למיטב ידיעתי ולימודיי, אנחנו נמצאים ב בפסוק תתווה תצאי. אני חוזר לשנייה אחת מהפרשה, מפסוק י' מה שלמדנו בשבוע שעבר כדי שניכנס לעניין. ויבוא מלאך השם וישב תחת האלה אשר בעופרה של יואש אבי העזרי, וגדעון בנו חובד חיטים בגת להניס מפני מדיין. הסברנו מקום עמוק מהפחד של הסביבה. ויראה אליו מלאך השם ויאמר אליו השם איתך גיבור החיל, ויאמר אליו גדעון בי אדוני ויש השם עמנו ולמה מצעקנו כל זאת, ויהי כל נפלאותם ושסיפרו לנו אבותינו לאמור אלו ממצרים אלינו השם ועתה נפשענו השם ויתננו בכף מדיין. אמרנו שזה היה בערב פסח, כל הסיפור הזה היה בערב פסח, וההתגלות היא, בחג הפסח. ויפן אליו השם, ועל זה, התעכבנו הרבה. מה זה ויפן אליו השם? האם באמת גדעון הוא בכזאת מדרגה שהקדוש ברוך הוא פונה אליו בעצמו, ויפן אליו השם, והוא זה ש הוא זה שמדבר איתו, או הכוונה היא למלאך השם, איך להבין את העניינים הללו? כי יהיה עמך והכית את מדיין כאיש אחד, ויאמר אליו, אם נא מצאתי חן בעיניך ועשית לי עוד שאתה מדבר עמי. עכשיו, את מה זה מזכיר לכם? את מה הדבר הזה שנביא, אדם, מבקש מהקדוש ברוך הוא עוד? את מה זה מזכיר?
ישעיהו אולי?
מה?
ישעיהו אולי? מה, מאיפה?
עד שהגעת מישעיהו,
בוא נלבח.
נכון.
עד שאנחנו מפליגים לנביא בתקופת משבר, ישעיהו, בוא נדבר על זה שם הספר החדש של הרב אריאל, ישעיהו. נביא בשעת משבר, או נביא מבשר, או משהו כזה. הרב מספרים בפרעים מאוד, של הרב יגאל אריאל מנוב. אז עכשיו הוציא ישעיהו ממש בימים אלו. מה זה? מי מחכה? הרב אביני מוציא, אז יש לך, אתה לא מחכה.
כן, הרב, מה בסדר?
תראו את מה יפה. הנה חינם לי, אבל אני לא רואה שהציום השבתו למימון בספר.
אה, באמת לא יצא.
אני כרך ראשון אני יכול להוציא. ויוסי בן שחר אמר לי, אם אתה אומר כן, אנחנו תוך שלושה שבועות מוציאים. אבל אני רוצה לגמור את הכל. אני מקווה שאתם תהיו ילדים טובים, תאפשרו לי קצת לעבוד גם בעניינים האלה. אבל זה לא, לצערי אני אומר, אני לא התפרסתי, התרחבתי, ואני שמח מאוד במה שנעשה, שלא תבינו לא נכון. אבל אני לא יכול עכשיו להוציא ספר, זה יהיה חיפוף. ואני לא יודע לחפף, זה אחת הבעיות שלי. אז נחכה עוד קצת, אבל יהיה, בעזרת השם. בסייעת הדשמיא, לא עד הפנסיה. בקרוב. מה שכן, אני מוכן להראות לכם את 300 העמודים הראשונים, את זה אני יכול להראות, מסודרים בדפוס אפילו. אז זה אפשר להראות, שלא יגידו שהמשגיח בילה באנטארקטיקה וקפץ לפה מדי שבוע. אז שתהיו רגועים. אז אמר, אמר לנו דניאל, שזה מזכיר את משה רבינו. משה רבינו, כשהקדוש ברוך הוא שולח אותו, להיכן ששולח אותו, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעשה לו אות ומופת, וזה מעניין כי בפרשה שלנו, פרשת חוקת, נפגשנו עם המטה, אותו מטה שנהפך לנחש ולפתנים, ומה ש... כל מה שמשה רבינו עושה עם העניין הזה, אבל בכל אופן, למה לדעתכם גדעון מבקש עוד? למה הוא מבקש את זה? למה הוא צריך לבקש את זה? חבר'ה, קיץ קשה, אבל אנחנו מחזיקים כדרכנו, עד תשעה באב, לא נשמרים מכלום. לא מזג אוויר, לא
מבינים,
לא שיעורי עם השחרור שלהם, לא שום דבר, אנחנו...
שנה זה יוד באב.
מה?
שנה זה יוד באב וגם מעוברת.
גם יוד באב, כי השנה תשעה באב חג שבת. ברור.
לא, אבל יש לו,
מה זאת אומרת האמונה? זאת אומרת,
אמרנו,
בגלל שלושה שאלה אמונית,
יש
לו
כמו
הנעלו.
הוא צריך
לך
לראות
סימן
שמומן, שם פה
איזה סיימנות. כי הוא רוצה לבדוק את עצמו, אם הוא לא עושה, אולי יש לו איזושהי פנטזיה, אולי זה באמת לא הקדוש ברוך הוא. אז הוא מעיז לבקש, הוא מעיז לבקש שהקדוש ברוך הוא...
אבל הגיעו להכרה שזה השם או
המלאך. שהקדוש ברוך הוא יעשה לו עוד. לא, הוא מבין שזה או מלאך או הקדוש ברוך הוא. הוא לא יודע בדיוק מה זה, אבל הוא רוצה שהדבר שהוא לא יודע בדיוק מהו, שבכל אופן יהיה לו מוגדר ומסודר, ולכן, לכן הוא מבקש את, את האות הזאת. אז אם תעבירו ביניכם את הדפים, אנחנו נתחיל לרוץ קצת בסיפור הזה, ואנחנו מיד רואים, מיד יכולים להתבונן בהשוואה, בהשוואה המיוחדת שיש בין משה, כמו שדניאל הזכיר פה, לבין גדעון. ותראו איך, מה הדיבור הראשון שגדעון, אחרי שאומרים לו, לך בכוחך זה והושעת את ישראל. אז בפסוק ט"ו, ויאמר אליו בי אדוני, במה הושיע את ישראל? הנה על פי הדל בן מנשה ואנוכי הצעיר בבית אבי. אחד הדברים שמייחד את מנהיגי ישראל, זו מידת הענווה. ואני לא יודע בדיוק מה קורה היום עם מנהיגי ישראל, אבל בכל אופן היום, האדם עומד במרכז וכל העולם מסתובב סביבו, אבל מה שמייחד את מנהיגי ישראל במקרא, זו הנקודה הזאת, של, שהוא בא והוא אומר, שמצב משפחתו, זאת אומרת, הוא לא אומר אני לא מסוגל, הוא לא אומר אני לא מוכן לישון שעתיים בלילה, כי זה מה שצריך לעשות את המנהיג של עם ישראל. הוא אומר, תשמעו, אני אבוא, וסך הכל אני אתחיל לדבר עם עם ישראל, והם יגידו לי, מי אתה בכלל? כאילו, וזה מה שהוא מנמק, על פי הדת ממנשה, והתוכי הצעיר בבית אבי, נתוני הפתיחה שלי הם לא מתאימים, אני לא ימנית, אני אעמוד בכיכר העיר ואני אצא, אף אחד לא ישמע לי. מה זה?
הנביאים, השבטים,
ככה חבר'ה
צעירים.
נכון, ענווה, מידת הענווה. במה הקדוש ברוך הוא, תחשוב עלינו, במה הקדוש ברוך הוא בחר את משה למנהיג? מה כתוב בשמות רבה? הגננת סיפרה את זה לכל אחד מהיושבים שלו, כולל לי. כשאני הייתי בגן כמה שנים לפני שבים הייתם. שהייתה איזה סל שברכה, ומשה רבינו שם בין לפרטי.
כל
עשו חמנו, נכון? מפורש כל עשו חמנו, איזה קרח, איזה אמור, לא עשו חמנו, בסדר, מתבונן אחר. אז באיזשהו מקום, מה זה אומר שאדם הולך להציל איזה כבשה או משהו כזה את זה? זה מראה מידת הענווה, יש כאן ענווה יתרה, שאדם הולך ואכפת לו מפרטים, מעניינים, מדברים, והוא הולך, הוא הולך לעשות את זה, הוא הולך לטפל בזה, הוא הולך להתייחס לעניין הזה. ופה גם אנחנו תכף נראה אצל גדעון גם כן את הדברים הללו. עכשיו תראו בדף המקורות שלפנינו, במה מצטיינים מנהיגי ישראל. מקור מספר אחד. כך הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לצדיקים, והם ממעטים עצמם. אברהם אמר, אנוכי ואנוכי עפר ואפר. משה ואהרון אמרו, ונחנו מה? דוד אמר, ואנוכי תולעת ולא איש. שאול אמר, הלא בן ימיני אנוכי, כאילו אני מהשבטים הפחות נבחרים. גדעון אמר, הנה על פי הדל בן נשה. מסביר הרב במוסר אביך, במקור מספר 2, הייתה איזושהי תקופה שהייתה מחשבה שהרב ילך להיות משגיח בישיבת טלס.
רב מי? איזה רב?
הרב קור.
אה?
מה קרה פה לשנה?
אמר, אבל אתה יושבים משגיח צבא, אבל מה הרב?
זה כבר בדיחות בנות 50 שנה בישיבת הכותל, כמעט. אז כותב הרב במוסר אביך, הענווה והשפלות האמיתית מוסיפה בריאות וכוח, והדמיונית, אם אדם הופך את עצמו לענף בדמיון, מכניעה ומעציבה. על כן התחמנו לאדם במידת הענווה והשפלות בצורתה הבהירה, למען יחזק ויאמץ, וכויי השם יחליפו כוח. זאת אומרת שיש כאן איזושהי נקודה שהיא נותנת לאדם, ובוא נחשוב למה. למה מנהיג צריך להצטיין במידת הענווה? כי מנהיג צריך להיות המשרת של הציבור. מנהיג לא צריך להיות המשרת של עצמו. אם הוא מנהיג אמיתי, הוא צריך להיות המשרת של הציבור. מה זה? נכון. עכשיו, בלי שאדם מצוין במידת הענווה, הוא לא יכול להיות, הוא לא יכול להיות שמה של הציבור. הוא לא יכול להיות, כי הוא תמיד ישים את עצמו באיזשהו מקום, ומה פתאום שהוא יעשה את זה ואת זה ואת זה ואת זה. אבל אם הוא מבין, אם הוא באמת מצטיין במידת הענווה, אז ממנו הוא יכול להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, הוא יכול לפעול, הוא יכול לעשות, הוא יכול להתבונן בדברים בצורה אחרת לגמרי. זאת אומרת, אדם צריך להתבטא לתפקיד שלו, אדם לא צריך שהתפקיד יבנה את האישיות שלו, אלא הוא צריך להרגיש איזושהי התבטלות, איזושהי מסירות מוחלטת לאותה שליחות, לאותו מקום, לאותו צומת שבו הוא נמצא, ובו הקדוש ברוך הוא כביכול שם אותו כדי שהוא באמת יביא תועלת וברכה לעולם. רש"י מסביר מה זה הנה על פי הדל בן מנשה. אומר רש"י, האלף שאני נמנה בו להיות תחת שר האלף, הוא האלף הדל בכל אלפי מנשה. זאת אומרת, גם במשפחות יש משפחה יותר מיוחסת, משפחה יותר חשובה, יותר עשירה, יותר בעלת מעמד, על פי האלף שלי, השבט היה מחולק לפי כל מיני דברים, הוא הדל, הוא זה שלא, אין לו ערך מיוחד, אין לו עניין מיוחד, אין לו דבר מיוחד. ממילא לא כדאי בכלל להתעסק עם העניין הזה, ובאיזשהו מקום כך מסביר האלשיך, פחות מוכר לנו האלשיך על הנביאים, אבל רבינו משה אלשיך, מדורו של הבית יוסף, קבור בצפת, בבית הקברות העתיק בצפת, אז הוא, יש לו גם פירוש על נביאים, והוא אומר שצריך לעשות שני דברים, צריך גם להפוך את שבט מנשה לשבט של גיבורים, וגם את המשפחה שלי צריך להפוך למשהו מיוחד, וזה לא מתקבל. אז ממילא הענווה הזאת, משה רבינו, ותראו באיזושהי טבלה, את הטבלה הזאת לקחתי ממדריך למורה בספר ירמיהו, לבתי הספר התיכוניים, אבל היא מאוד מצחת בעיניי.
היה לי הרגשה שזה מזכיר משהו.
מה?
זה הזכיר משהו.
זה הזכיר לך משהו. כן, בסדר גמור.
ללמוד וללמד.
ללמוד וללמד, אחר נעטב הזה?
מדריך למורה בספר ירמיהו, הוצאת מכללת ירושלים לבנות. יש לי את זה בבית, אשתי ערכה את זה, אני לא מתחיל לחפש בכל מיני מדריכים למורים, עד כדי כך לא הגעתי למדרגה הזאת. אז תראו את הנקודות המשותפות, תראו את הנקודות המשותפות בין משה לבין גדעון. א', הנושא של שליחות. אצל משה רבינו, ואתה לך, יש פה טעות, ושלחך אל פרעה ורוצה את עמי בני ישראל ממצרים. אצל גדעון, לך בכוחך זה, הלא שלחתיך. הסירוב, ויאמר משה אל האלוקים, מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים. אצל גדעון, ויאמר אליו בי אדוני, הנה על פי הדל בן מנשה ואנוכי הצעיר בבית אבי. דרך אגב, כשלמדנו, אנחנו לומדים חבורה אחרת בישיבה ירמיהו, מאוד מאוד דומה לתחילת ספר ירמיהו. הבטחה, ויאמר כי יהיה עמך, ואצל גדעון, ויאמר אליו השם, כי יהיה עמך, והקידה את מדיין כאיש אחד. עוד, וזה לך האות, ומזה התחלנו, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, והוציאך את העם ממצרים ועבדות את האלוקים על ההר הזה, ויאמר אליו, אם נא מצאתי חן בעיניך, ועשית לי אות שאתה מדבר עמי. רבותיי, אנחנו לומדים תנ"ך, וזה...
מה שכתוב הרב אמר, אם זה התנ"ך פשט, סבבה, זה לא פשט, אבל בעומק אין פה איזשהו קשר ביניהם.
בעומק? מה זה עומק? לא
הבנתי. שגינוס, זה עוד שהוא לא עוזר. משה לא מסתבר כי הוא חושב שהוא עוזר. הוא לא רוצה עוד כי הוא עוזר, אלא הוא רוצה עוד שאלה מסתראה בגלל שאתם מסתראים. פה כיכול אדם יגידו שהוא לא מעשה.
אז בואו נעשה סדר בעניין. אני אומר שאנחנו יכולים למצוא, ובדרך עובדים על זה הרבה מאוד, מה שנקרא מילים מנחות, או רעיונות שמופיעים. אתה רואה שגם משה, גם ירמיהו, גם גדעון, מסרבים בהתחלה כששיקרו אותם לשליחות.
למה אתה תאמין וכלום אותם דברים?
למה לא?
משה פה לא רוצה להוציא אותם, לא כי הוא לא מאמין, אני חושב את זה בתוך שאתה אמיתי, ומשה ידע שגדעון. שינה, אז אני כותב שם.
אבל שם זה שלא פעמים
שקירו. עוד לא שינית מה שינהם לי, יש את זה מצרים. בסדר. וגם העוד שהוא עושה עוד, עוד כי מגיע למצאת מצרים.
לא הבנתי, כשמשה רבנו אומר, מי אנוכי כי הוציא את בני
ישראל? אני חושב שהוא לא מי אנוכי. אף פעם יש לך פעולה. אני
לא הבנתי, איפה אתה יודע מה הדגש?
בסוף הוא לא מספיק מהתשובה של הקדוש ברוך הוא. כי השאלה שלו, או
שעכשיו יניחו
שבקו
לא בקוות שהיא לא עושה אותה. קודם כל, אם אתה רוצה להתקוטט את הדברת על העניין הזה, אז לדעתי, סוף הנקודה, ואני אתן לך גם ראייה, ואני אתן לך גם ראייה, ואני אתן לך גם ראייה לזה מפרשת יתרו, זה וורט אדיר של רבץ אופמן. והקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא שולח אותו, אז משה רבינו אומר, מי אנוכי? נכון? מה הוא אומר שם? מי אנוכי? ישלח נא ביה תשלח, אני שום דבר, אני לא... אתה מכניס אותי לחומש שמות, אז אני מוכן להיכנס לעניין ולהוכיח לך בצורה מפורשת שבמחילה אני חושב שאתה לא צודק.
גם אנשים לומדים את זה בכל הכל שמפרשים, ואני גם לא רואה שמושה
כאילו אומר, לא רק הכל שהיא רוצה את המספר. תסתכל בפרק ג', אני מקווה שאתה נמצא שם, פסוק י' א', כן? בשמות, פרק ג' פסוק י' א'.
מי אנוכי ידע פה? רק שאני כותב, מתשובתו של התפוחות, אמין, אמר שאל אותו. בראשונה נשמע בשנייה שנייה.
שנייה. תסתכל על פרק ג', ומשה רואה צאן יתרו חותנו, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא וירא מלאך השם, והנה הסנה בוער באש, ויאמר משה אסור נא בעיני את המראה, מדוע לא יבוא הסנה? ויאמר השם כיסר לראות, ויקרא אליו, של נעליך מעל רגליך, כי המקום, ויאמר אנוכי, ויסתר משה את פניו, ויאמר השם ראו ראיתי, שמעתי, וירד להצילו, אל מקום הכנעני, ועדיין מצעקת בני ישראל, ועתה לך ושלחך את פרעה, וצא את עמי בני ישראל ממצרים. הדיבור הראשון של משה רבינו בפסוק י"א, ויאמר משה לאלוקים, מי אנוכי כי אלך אל פרעה, וכי יוציא את בני ישראל ממצרים. ויאמר כי אהיה עמך, וזה ממש מקביל, מקביל, רגע, כי אהיה עמך וזה לך עוד, והוציאך, ואז ויאמר משה הנה אנוכי בא לישראל, שנייה, בסדר, זה לא, תעבדו את האלוקים, זה מסר היסטורי, מה הולך להיות, ויאמר משה לאלוקים הנה אנוכי בא, ויאמר פה תאמר יש לך אני אליכם וכולי. עכשיו תראה את הדבר הנפלא שיש במתן תורה. שיש במתן תורה בפרק
אחד.
לא, אתה משוכנע בעצמך, אתה לא פתוח להקשיב. תסתכל מה קורה בפרק חף. הפסוק, סליחה, לא בפרק חף, בפרק י"ט. ומה משה רבינו אומר? משה רבינו אומר, מי אני שאני אלך ומי אני? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? תסתכל בפרק י"ט, פסוק ט'. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך בעד הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. אתה שבתחילת הדרך אמרת מי אני בכלל, מי יאמין בי, מה יהיה בי, איך יהיה בי וכולי, אתה יודע מה תהיה התכלית של מתן תורה? בעבור ישמע העם בדברי עמך, שכולם יהיו בדרגת נבואה, וגם בך יאמינו לעולם. זה לא תהיה איזה נקודה צדדית. אתה שבתחילת המסע זה לא הערה שלי, זה הערה של רדת סופמן, זה פלט פלאים
היה.
עכשיו אני חוזר למה שרצית. אז קודם כל אני רק מראה לך באיזה נקודה היה משה רבנו, והקדוש ברוך הוא שם אותו בעמדה שגם בך יאמינו לעולם. זה לא, אז תראה שם את רשי, גם בדברי הנביאים וכו' וכו'.
זה
כבר
איזה, לא מכירה את זה מצרים.
עכשיו, אבל אתה רואה את זה לאורך כל הדרך, משה רבינו אומרת על אהרון, שלח נא ביד תשלח, זה לא רק יציאת מצרים. משה רבינו חושב שהוא האח הצעיר, זה ממש כמו גדעון. אהרון מבוגר ממנו בשלוש שנים, והוא אומר שלח נא ביד תשלח, ביד מי שאתה רוצה. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר הוא ויראך ושמח בליבו. אני גם מפרשן, אני לא עושה כשם, אני לא לומד עכשיו פה משמו, אני רק מראה שיש נקודות מקבילות, וזה שקוף מאוד, מאוד שקוף הדבר הזה, אתה עושה שאני מעט פה משמו, אני מוכן, לא, לא, זה לא המסגרת שלנו כרגע. אז אני אומר שאתה יכול לראות שאת אותה שאלה שמשה רבינו שואל, באותו סגנון, באותו רעיון, כאילו, מי אני? זאת אומרת, היום במדינת ישראל, אתה רואה לכמה אנשים, תגיד להם תראו שום שבא, אני איתך, וזה הרגע. כמה אנשים יגידו לך, מי, אני מסוגל, אני לא יודע, אני לא יודע אם אני יכול, אני לא בטוח שאני מוכשר, אני לא בטוח שאני מתאים. הסגנון הזה, באים אומרים את המשמע, אתה יכול למצוא אותו אצל משה, אתה יכול למצוא אותו אצל גדעון. אותו דבר הסירוב, הסירוב הראשוני, בדרך כלל אדם שמציעים לו, לפני כמה דקות מציעו לרב אייל קרן להיות הרצב הבא, הוא הסכים, והוא התמלא בעזרת השם לרב שהחליף את הרב רפי פרץ. נפקא מינה לכל מי שעתיד להתגייס, מכירים את הרב אייל קרן? לא. ראש מדור הנחה, יהודי יקר מאוד. היה ראש המכינה של הטלת כהנים, הרבה שנים, וכו' וכו'. לא מכירים לו, שמעתם את השם הרבה?
יש לי גם מה?
יש
לי גם מלסקים
כאן. כן. אז אני אומר, אז יש פה סירוב, מי אנוכי? וזה מה שהוא אומר, ויש פה הבטחה, ויש פה הבטחה, ויש עוד. אז לכן אני לא אומר עכשיו, אני ברור שהתכלית של ההתגלות הזאת הייתה, שיהיה מעמד עם סיני וכו', אבל אני אומר בה, בהקשר, בדיבור עם שני האנשים הללו. נמשיך. ויאמר אליו השם כי יהיה עמך, והקית את מדיין כאיש אחד. ויאמר אליו, אינה מצאתיכם בעיניך, ועשית לי עוד שאתה מדבר עמי, כי הוא פחד, הוא פחד שמה, כל מה שיש לו זה איזה חלום, אולי, מי אומר שזה בכלל אמיתי? מי אומר שקדוש ברוך הוא מתגנן? מי אומר שקדוש ברוך הוא מדבר איתו? הוא אומר, תשמע, תעשה לי עוד, תביא לי איזה רעיה, שבאמת, אני אבוא הביתה, אני אספר סיפור, ויגידו לי, תשמע, מה, אתה נורמלי? קרא לשלושה אנשים, תעשה התרת חלום ותלך לישון. איזה הקדוש ברוך הוא נגלה אליך, איזה מלאך נגלה אליך. מי אתה בכלל שמישהו יתגלה אליך? אנחנו לא שמענו על גדעון איזה דברים מופלאים קודם לכם. אז הוא אומר, תעשה לי תראות שאני יודע שבאמת מה שהיה לי עכשיו, זה לא איזה אקסטזה, זה לא איזה חוויה מנותקת מהמציאות, זה לא איזה משהו שאני לא יכול להסביר אותו, אלא זה באמת חוויה מוכנית שהקדוש ברוך הוא נגלה אליי, או המלאך של הקדוש ברוך הוא נגלה אליי. וזה מה שהוא מבקש. ואפשר לראות, אפשר לראות שהקדוש ברוך הוא כבר רומז לו, וזה בפסוק תזיין, ויאמר אליו השם כי יהיה עמך והקית את מדיין כאיש אחד. כל אחד שומע פה את הפה, כי אם באמת עם ישראל, וזה ראינו כבר לפני שלושה שבועות, אם עם ישראל כמה שנים ראינו, שבע שנים הם נתונים ביד מדיין, אף אחד מהם לא מאמין שברגע אחד מדיין ייעלם. אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, המדיינים זה מצרים לסרוק, זה בסדר, לא ראיתי שזה נפל. זה אפשר לסרוק,
אפשר להישאר.
מי צריך טלפונים? אבל המדיינים של שבע שנים משעבדים את ישראל, שהם ייעלמו ברגע אחד, זה מה יספר, זה מה יסמס, זה לא מעשה שהוא באמת מצוי והוא באמת יכול להיות בצורה כל כך מסודרת. אז ממילא זה כבר ראיה ראשונה לעניין האחד, אבל מכיוון שההפתעה היא כל כך מושלמת שפתאום יש לו כזה דיבור, אז הוא מבקש עוד. עכשיו אולי נוכל לייחס במה שנועם אמר קודם, האם העובדה שאדם מבקש עוד זה ביטוי לחוסר אמון או חוסר אמונה, או שזה לא שייך לזה בכלל? זאת אומרת, האם זה נובע מתוך ענווה, או זה נובע מתוך חוסר אמונה? כי אדם יכול להגיד, אני מבקש עוד, אבל לא מאמין. פשוט אני לא מאמין, אני לא מאמין, מי אמר בכלל שזה וזה וכו' וכו', אני לא מאמין. אתה יכול להגיד,
ענווה.
אני כזה קטן, מה, אולי הקדוש ברוך הוא יתגלה? מה פתאום, זה לא יכול להיות, ואם היה, זה בטח במקרה, והיה נדמה לי, ובאמת לא שמעתי, ורק זה, ורק פה, ורק שם, בקיצור, זה ממש דבר בהיפוכו, זה יכול לנבוע יכול לנבוע מצד אחד, יכול לנבוע מצד אחר, זה ממש שני דברים הפוכים, שהם סופרים אחד את השני, איך יכול להיות בדבר הזה. עכשיו, מה הוא עושה? הוא עושה דבר כזה, על נא תמוש מזה עד בואי אליך, והוצאתי את מנחתי, והנחתי לפניך, ויאמר אנוכי יושב עד שובך. אומר גדעון, אני אעשה איזשהו דבר פשוט, אני אכנס הביתה, אני אביא איזושהי מנחה, אני אביא איזשהו קורבן, אני אביא איזשהו דבר, והוא רוצה, כנראה, שהכוונה של גדעון מכבד את המלאך, לא מעבר לזה, וכמובן שאנחנו מדברים פה על במת יחיד, אנחנו מדברים פה על אדם שעושה אצלו בבית איזשהו עניין לא שגרתי, ואולי הדברים האלה כן היו שגרתיים, אני לא יודע בדיוק כמה אנשים הקריבו ומה הם עשו, וגדעון, והמלאך הזה מביע את הסכמתו, הוא אומר, אני מחכה, כנס הביתה, תביא את המנחה, תכין אותה, תקריב אותה, תעשה את כל העניינים, אני לא הולך מפה. ובוא נראה, האם תוך כדי הקטרת המנחה, באמת יקרה איזשהו נס, האם באמת יקרה משהו, ואז גדעון יכול לחזור לשכונה ולהגיד לחבר, רבותיי, היה לי גילוי אלוקי, אנחנו צריכים לעשות א' ודימה, ותכף אנחנו נראה מה אומרים לו לעשות, אנחנו צריכים לזכור שבבית שבו הוא גר, עומד פסל, עומד שם פר של עבודה זרה שמפתמים אותו 7 שנים, וכל זה נמצא אצלו בבית, ושם בבית הזה שיש בו עבודה זרה, מתגלה אליו המלאך, והוא אומר למלאך, תחכה רגע, תחכה, כדי שאני אראה באמת את המלאך, אולי אתה עובד עליי, אני כבר לא יודע בכלל מה קורה, והמלאך אומר, אבל אני אחכה, כן. הזה ובעניין הזה. עכשיו, גדעון לא יודע בדיוק מה יקרה פה. האם זה יעלה כעולה? זה כמו מלאכים שבאו לאברהם והם יאכלו את זה? מה הוא עושה עכשיו? אז אני קורא שוב. אני קורא בפסוק י"ח. ענה תמוש מזה עד בואי אליך, והוצאתי את מנחתי והנחתי לפניך, ויאמר אנוכי אשב עד שובך. וגדעון בא, ויעש גדי עזים, ויפת קמח מצות, ורש"י כבר מלמד שפסח היה, וזה מזכיר לנו את המלאכים שבאו לבקר את אברהם, וזה מזכיר לנו את הפסוק, זה מזכיר לנו את הפסוק שגדעון אומר, פסוק מפתח בעניין הזה, פסוק י"ג, ויאמר אליו גדעון בי אדוני ויש אשר עמנו ולמה מצאתו כל זאת והיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו הבאנו את רש"י שם שמענו רש"י אומר פסח היה אמר לו אמש יקרני אבא את העלה ושמעתי שהיה אומר בצאת ישראל ממצרים
איך אבא? איך אבא?
שיתוף? לא שמעת על חדשים שיתוף? מה אתה? זה חדש בעניין? זה ודאי מה זה, רוב העניינים, רוב הדברים שאנחנו עושים בהם בעבודה זרה, זה עניינים של שיתוף, זה ברור. אנשים לא, לא עזבו את הכל, יחד, יחדים, עשו הכלים. אז אבא שלו מספר לו, אבא שלו מספר לו את העניין הזה, ואז גדעון בא, ויעש קדיסי, ויפת קמח מצות, הבשר שם בשל, זאת אומרת, הבשר שם בשל, זה מה שאנחנו קוראים סיר, מה שאנחנו קוראים סיר, והמרק שם בפרור, זאת אומרת שזה כלי אחר, ויוצא אליו, אל תחת האלה ויגש. זאת אומרת, יש פה רוטב, יש פה בשר, מרק זה כמובן רוטב, ויש פה בכלל, אנחנו רואים בכל המקרא כולו, היום אנחנו פחות מכירים את זה, אבל אין מציאות של סעודה בלי פת. פת זה באמת, ביהדות, כל סעודת מצווה, ברית מילה, נישואים, פדיון הבן, כל הדברים האלה, זה הכל הולך עם פת, זה הכל הולך עם העניין הזה היום, בעולם המודרני שאנחנו חיים בו, אז עדיין יכול לאכול ולסבוע בלי ליטול ידיים מערב שבת לערב שבת. זאת אומרת, ערב שבת יש לו דין של חמישה, אבל יש הרבה אנשים שלא אוכלים פת. אבל פה אנחנו מדברים מה שהיה מקובל, אז המשקים היו חלב, יין ושמן ומים כמובן, אלה היו המשקים. האוכל לא היה בורקס טורקי ולא היה ג'חנון תימני ולא היה, כאילו אנחנו מדברים על אוכל שהיה, יש לנו כמה אשכנזים בפילטפיש וכו', בסדר, 100%. אז לא, אני לא יודע פשוט מה המכין היום הולדת, נחכה לראות.
בית גפילטה.
אז הוא מגיע, והוא מכין גדיסים ויפת קמח מצות, הבשר שם בשר והמרק שם בפרור, ויוצא אליו תחת האלה ויגש. וכמו שאני אומר, הוא הכין את הדבר הזה לשתי אפשרויות. שתי אפשרויות, או שזה יעלה בלב השמיימה, או שהוא יוצא לאכול את זה. רבינו ישעיהו מיטרני, פרשן איטלקי, ריד, יש פה גם על הש"ס, ריד וריאז, ריד זה ראשי תיבות, רבינו ישעיהו דיטרני, דיטרני, זה שם של עיר
באיטליה. תוספות ריד,
מה?
תוספות ריד, מה שאומרים?
כן, תוספות ריד וכו'. והוא אומר סברה מאוד מעניינת, הוא לא נכנס לעניין של מצות שזה פסח, אלא הוא אומר, הוא רוצה להכין את זה מהר, הוא השאיר את ההוא בחוץ. הוא מחכה בחוץ עד שהוא יחזור מהבית עם הקורבן, אז הוא רצה שזה יהיה מהר, אז מצות, לפי מהר. מצות זה דבר שהולך מהר, לכן הוא הכין מצות, כדי שהכל יהיה מוכן, והוא יחזור אליו מיד, כי הוא אמר לו, אני מחכה עד שאתה תגיע. אז זה אני אומר, פירוש ככה נדיר, כי כולם פה מתעסקים סביב פסח. ואני מראה לפניכם את הדבר הזה, כדי שתכירו גם את הסיפור הזה.
אולי זה גם וגם, זה כבר יסתדר לו עם פסח.
כן, בסדר, גם זה יכול להיות. ואז מה אומר לו המלאך? אנחנו בפסוק חף. ויאמר אליו מלאך האלוקים, קח את הבשר ואת המצות, וענך אל הסלע הלז, ואת המרק שפוך, ויעש כן. הוא נותן לו הוראות מדויקות, הוא יוצא עם מגש, הוא יוצא עם מגש שיש לו את כל הפריטים שמנינו קודם, אין טעם לחזור עליהם. אומר לו, המלאך שמחכה בחוץ, את הרוטב תשפוך. תוציא אותו.
מה זה לשפוך? לזרוק אותו לגמרי?
כן, לשפוך.
מה שמו אולי לבשר, לא?
זה כבר, אני רואה שיש לך אמינות טעם, לשפוך את הרוטב על הבשר, אולי זה שבת, כי ראשון, שבית, לא יודע, נתיב מה. בכל אופן, לא נראה לי. נראה לי לשפוך זה לשפוך על המצטה, והוא אומר לו כך, קח את הבשר ואת המצות והנח אל הסלע הלז, ואת המרק שפוך, ו...
מה זה? כמו אליהו, שפך מים על הקורבן.
תכף נראה אולי, ויעש כן. לפי המשך לא נראה לי, אבל אולי. וישלח מלאך השם בקצה המשענת את השם בידו, ויגע בבשר ובמצות, ואתה על האש מן הצור, הצור זה הסלע, ותאכל את הבשר ואת המצות, ומלאך השם הלך מאימה.
למה מן הצור? מה זה מן הצור?
מה?
מה זה מן הצור? על הצור, לא?
מתוך הצור, מתוך הסלק יצא אש. עכשיו, תסבירו לי למה הוא שפך את הרוטב.
שאלה היא מה זה שפך את הרוטב.
כדי שלא תהיה איזו הרגשה שהעיכול של הרוחן, שהרוחן שזה, זה על ידי איזה דבר טבעי. הוא כאילו שם את הדברים היבשים על הסלע, שזה המצות והבשר, והוא נוגע בזה, יש לו מטה, משענת, קוראים לזה בדבר הזה. שימו לב שוב, פסוק כ"א, תהליך העלייה של העניין הזה. ויאמר אליו מלאך האלוקים, קח את הבשר ואת המצות, והנח אל הסלע הלז. אין שם שום רוטב, אין משהו שיכול לבשל את זה, אין משהו שיכול שזה יעלה עדים או משהו כזה. אין כלום, יש שם שני דברים יבשים. ואת המערב שפוך ויעס כן, וישלח מלאך השם את קצה המשלת אשר בידו, ויגע בבשר ובמצות, הוא לא נוגע ברוטב, כי כבר אין רוטב, הרוטב הזה לא קיים, הוא נשפך שם באדמה, ותעל האש מן הצור, יוצאת אש מן הסלע הזה, ששם הדברים הללו מונחים, ותאכל את הבשר ואת המצות ומלאך השם על אחרינה. אז אם עד עכשיו היה לו ספק האם הייתה לו התגלות אלוקית, מלאכית, שמימית, לא משנה איך שמגדיר את הדבר הזה, הספק הזה נפתר. זה ברור לו שמשהו פה פתאום יוצא אש, ופתאום הדברים האלה עולים בנהר השמיים, ולא היה שם שום דבר, כי כמו שאמרנו, את הרוטב הוא שפך, מה הוא עושה עכשיו? כאילו, והמלאך הזה הולך, המלאך הזה מסתלק, המלאך הזה נעלם, וזה מה שכתוב, הוא מלאך השם הלך מעיניו, הוא לא ראה אותו יותר, כנראה שקודם הוא כן ראה משהו. מה הוא ראה? אני לא יודע בדיוק, אני לא יודע מה זה לראות מלאכים, אבל הוא ראה איזשהו, איזשהו עניין ואיזשהו דבר. וירא גדעון כי מלאך השם, ויאמר גדעון, האה השם אלוקים, כי על כן ראיתי מלאך השם פנים אל פנים. זאת אומרת, גדעון דואג, מה יקרה עכשיו? האם אדם שרואה מלאך אלוקים הוא ממשיך לחיות? ולכן מה המילה הראשונה, ולכן מה המילה הראשונה אחרי שכתוב לנו ויאמר גדעון? ההא. מה זה ההא?
בעלה.
בעלה, לשון יללה. יש כאן איזה בעלה.
הוא ביקש
את זה. בסדר גמור, אבל הוא לא מורגל בזה. הוא לא יודע מה קורה עם זה.
פתאום הוא הבין את זה.
פתאום הוא הפנים את זה, הבין את זה, ראה את זה, אומר רגע. עכשיו מה זה אומר? שאני אסתלק לעולם שכולו טוב, אני אשאר פה, אני ממשיך הלאה לעשות כל מיני דברים. מה יקרה? אז מה שנאמר פה, זה אומר בעל המצודות. המצודת דוד אומר שהאה זה לשון של יללה. והרלב"ד אומר שזה השיחה עם המלאך, אבל בכל אופן, אם אני צריך לסכם מה עבר על גדעון, האיש הוא עבר פה שלושה שלבים. השלב הראשון זה פסוקים י' א' עד י' ג'. י' א' עד י' ג', שכבר ראינו אותם בשבוע שעבר, זה נראה שגדעון פוגש אורח מאוד נכבד. זה מה שזה נראה בשלב הראשון. אחרי זה, פסוקים י' עד י' ת', שם אנחנו כבר מבינים שיש פה עסק עם נבואה. בפסוקים ח' עד ח' ג' זה מלאך השם. זאת אומרת, שימו לב, אורח, נביא, מלאך השם. זה דירוג עולה. לפגוש אורח חשוב זה נפלא מאוד. נביא, זה עוד יותר נפלא. מלאך השם, עוצמות לא נורמליות. כאילו, יש פה שלושה מעגלים שמכינים את גדעון כדי שהוא לא יתעלף. כדי שהוא לא פתאום ייפול והוא יגיד, רגע, איך זה יכול להיות? מה זה יכול להיות? או דברים כגון אלו וכו'. כי באמת, אדם כשהוא פוגש מישהו גדול, פתאום... פתאום אנשים שלא נפגשו הרבה שנים, הרבה זמן, קרובים, אנשים שאוהבים אחד את השני, זה גורם להתרגשות עצומה מאוד, וכאן צריך לשמור עליו. זאת אומרת, עכשיו, תחשוב על גדעון, הוא, מה הוא עשה? הוא עשה כיבוד הורים בזה שהפריד את המוץ מן התבואה אי שם בגג הזאת, הוא לא היה מוכן, הוא לא הלך למקווה קודם, הוא לא שם את הטלית על הראש, הוא לא היה אחר 40 יום של אלו, הוא כאילו... יצא לשחק עם העניינים שלו, ופתאום הייתה לו התגלות אלוקית, פחד פחדים. האדם לא מוכן לזה, ופתאום יש לו מראה נבואי. אז יש כאן איזה שלבים בהתגלות האלה, ולכן החשש שלו, מה יהיה עכשיו? אולי לא הייתי מוכן מספיק, אולי הייתי צריך להיות משהו אחר, אולי הייתי צריך לשתות, אולי לא הייתי צריך לנסות אותו. וממילא, יש לו איזושהי אימת הדין, ולכן הוא מבקש עוד ועוד הוכחות. זה לא נובע חלילה מחוסר אמונה, אלא זה נובע שהוא רוצה לדעת כי...
הוא לא אמרו לו לפני זה שהוא לא יקרה לו כלום?
מה?
לא אמרו לו לפני זה, מלאך השם אמר לו לפני כמה פסוקים
ש... הכל נכון, אמרו לו, אבל כשזה קורה זה מפחיד. זאת אומרת, כל הדברים הללו הם בהחלט, הוא מבקש איזשהם הוכחות, ואז מה קורה? הקדוש ברוך הוא אומר לו כך. אני אומר שבגלל הפחד שאחז אותו, ונכון שהיו פה שלבים, בהתחלה הוא היה חשוב, נביא מלאך השם, אבל הוא לא היה מוכן נפשית לדבר הזה, ואז הוא רוצה, זה לאבדיל אני אומר, כמו שאתה נכנס למישהו חשוב, אז אתה חצי שעה קודם חושב טוב, איך אני אדבר איתו? כשאתה יוצא, אתה אומר, רגע, אמרתי לו את זה, מה הוא אמר לי? עשיתי את זה כך, רגע, אבל אני רוצה לשאול אותו עוד משהו. אתה מכיר את העניין שכאילו פלוני יש איזה תור לרופא והוא מתכנן לעצמו בדיוק מה ואיך שהוא יצא אומר רגע אבל עוד משהו אני צריך לשאול אותו. זה בדיוק מה שקורה לגדעון. אחרי שיש לו את כל ההתגלויות אבל הוא אומר רגע אני עוד לא משוכנע, אני עוד לא בטוח ב-200%. וירא גדעון כי מלאך השם הוא ויאמר גדעון השם אלוקים כי על כן ראיתי מלאך השם פנים אל פנים. ואז הקדוש ברוך הוא מרגיע אותו. אני בפסוק כ"ג ויאמר לו השם שלום לך. אל תירא לא תמות. אני יודע שאתה אחוז בעלה, וזה לגיטימי, וזה בסדר, ויש לזה מקום, אבל אל תפחד. זאת אומרת, אתה לא תמות, ותראו מה הוא עושה מיד, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, ואיבן שם גדול מסבח להשם, ויקרא לו השם שלום. עד היום הזה, עודנו באופרת אבי העזרי. זאת אומרת, יש פה, מכירים את המשנה בברכות?
שמה?
מה?
שמה.
על השם שלום. וזה... מכירים את הקטע בעינייה? מאיפה לתקוף את העניינים? אז יש שם, בועז הרי בא לקוצרים, הוא אומר, צריך להכיר את זה מבני עקיבא.
אני אוהב בני עקיבא.
זה שמענו כבר, לא ראיתי איזה ישות גדולות. השם ימחל יברכה השם. אז יש שם איזה, שבוע נסתיקן לשאול, הרי כשאדם פוגש את חברו, מה הוא אומר לו? שלום. שלום זה אחד משנותיו של הקדוש ברוך הוא. אז המשנה שמביאה ראייה ממשנה בברכות, משנה בברכות. אז שויקרא לו השם שלום. שמותר להשתמש בשם הזה. נפקמין השבמיק ולא אומר אחד השני שלום, כי זה אחד משמות הוויה. אם פעם ראיתם את העניין המכתבים של הרב אליושי, הוא אף פעם לא כתב שלום. הוא כתב שין למד וו. כדי לא לכתוב שם השם, אני קראו על שם סבא שלי, של כל הכתבים שראיתי מעולם, הוא לא כתב טוביה תת וו בית יוד ה. אלא תמיד תת וו בית יוד ופסיק למעלה. לא כתב את זה עם ה. כך היו אנשים שהיו, כך הם היו עושים. בכל מקרה...
גם לאבד, בית
המלך אסור
להגיד שלום.
מה זה?
גם לאבד, בית המלך אסור להגיד שלום. וזה לא מצד זה.
לא, אבל זה מצד אחר, הוא לא נמצא בשלום. אבל החוויה שעברה עליי לא מזמן כשזה קרה לי, פגשתי ידי בכותל בליל שבת. ואני אומר לו, תשמע, אתה בשנת אבל, אני לא יכול להגיד לך שלום. כי אני מחכה כאילו, אם הוא אומר לי שלום, מותר לי לענות לו. אבל אני לא יכול לפתוח את זה. הוא תופס לי את היד, והוא אומר לי, מה אתה יודע? אני אומר לו, אני לא יודע שום דבר. אני יודע שהייתי אצלך בניחום אבלים לפני 4 חודשים. ישבת שבעה על אביך. אז הוא אומר, אתה לא תאמין, לפני רבע שעה נפטרה אמא שלי. ואני פשוט תקוע פה, וזה בגוש דן, וזה פשוט מדהים שאתה אומר לי שאתה לא יכול להגיד לי שלום, כי אני משנת אבל. ואתה לא יודע שאמא שלי נפטרה לפני... כמה דקות לפני הדלקת נרות, ואני תקוע פה, ואתה הבן אדם הראשון חוץ משני שבכלל יודע שאמא שלי נפטרה. והאחיות שלי, אח שלי ואחות שלי שהיו שם. זו חוויה שעברה להם בכותל לפני, אני חושב בשבת שלנו בירושלים. הייתי בערב, אני מבקש ממך לא להגיד את זה לאף אחד, וסיפרתי את זה בבית רק בסעודה שלישית, כי איך אדם יכול לחיות בשני עולמות? מצד אחד הוא חי בשבת, מצד שני הוא באבל, מה הוא עושה, איך הוא, איך הראש של האדם בנוי, שזה רמב"ן על התורה אחד המקומות. בכל מקרה, אנחנו נסיים פה, נזכור שהגענו לפסוק חפה, אבל אנחנו רואים שיש פה אישוש ואימות של העניין, הקדוש ברוך הוא מרגיע אותו, ויאמר לו השם, שלום לך, אל תירא בתמות. זה שכל ההתגלות הזאת הייתה בחופזה, לא יקרה לך כלום. ואימן שם גדעון מסבח להשם, גדעון בונה שם מסבח להשם, הוא רגוע, הוא אומר, אני כבר לא רוצה פה איזה סלע, איך שאלתם קודם, יש פה אולי עבודה זרה או משהו כזה, הוא בונה מסבח להשם, ויקרא לו השם שלום עד היום הזה, עודנו באופרת אבי העזרי. תודה רבה ובהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.